עדי קרמי, איש שבק בכיר לשעבר, שלום לך.
שלום וברכה.
102 ימים של המלחמה, יש לנו כמובן את החטופים עדיין שם, ואנחנו רואים צהל מפנה כוחות, בסדר, זה שיקולים בביטחוניים שלו, אבל באופן טבעי התחושה היא שאנחנו ניכנס עכשיו לאיזשהו מלחמת התשה כזו, לאורך זמן בלתי ידוע, בתוך עזה, כלומר המסה הגדולה מאחורינו.
נכון, המסה הגדולה מאחורינו, מאחר ואנחנו רואים את זה בתפקוד של החמאס, אם הצה"ל נכנס למלחמה, כאשר החמאס בנוי כישות טרור, עם צבא טרור, עם חטיבות, עם גדודים, עם פלוגות, עם פוש, פיקוד ושליטה, היררכיה יחסית מסודרת, אנחנו רואים שכעת, אחרי שצה"ל כבש את צפון הרצועה, והמשיך דרומה לכיוון חאן יונס ומחנות המרכז, אנחנו רואים שבעצם הפכנו את הקערה מישות או צבא טרור למלחמת גרילה. ולכן כשאתה נלחם בגרילה, אתה צריך גם להתנהל שונה. אם נכנסת עם מוגדות פנימה וביצעת כיבוש של שטח, ולאחר מכן אתה צריך לתאר את קיני המחבלים, אז אתה גם הופך להיות פגיע ברגע שזה כבר לא לחימה בעצימות כן. גבוהה כמו בהתחלה.
עכשיו הלחימה יותר טקטית, נקודתית, כן.
והמטרה היא מעל הכל שחרור החטופים, להפעיל לחץ על הבכירים, להגיע למצב שאנחנו מגיעים או למסע ומתן ושחרור, או לשחרור ביכולת מבצעית. כרגע זה לא
זה
קורה.
בדיוק, אבל, אתה יודע, זה בדיוק יש את הוויכוח, גם בקבינט וגם, אתה יודע, גם בציבור. מה הדרך הנכונה? ללכת בכל מחיר על עסקה, קחו את מה שאתם רוצים, תשחררו את החטופים, וכמו שאומרים, לרדת על הברכיים בעניין הזה, כי אין ברירה, זה חטופים, או ממש לא, אין כרגע שום עסקאות, ממשיכים בפעילות, בכוח, שמים את החמאס בפינה, מפעילים עליו עוד ועוד לחץ, עד שהוא מעצמו יבוא בשל לעסקה ריאלית.
תראה, אני חושב שקודם כל לאף אחד אין מונופול על השכל, ולעיתים דווקא רעיונות יצירתיים מגיעים ממקומות בלתי צפויים. עכשיו, אני סומך על הצבא ואני סומך על השבק, שרואים את תמונת המודיעין המלאה ורואים מה הם יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות. לתפיסתי, על פי היכרות עם החמאס בלבד, אני יכול להגיד לך שאני מעריך שרק עם לחץ צבאי, אנחנו נצליח להגיע לשחרור חטופים, או ברמה המבצעית, וכמו שראינו באמצע לחימה, במסע ומתן, והגעה לאיזושהי הסכמה דרך מתווך שלישי. אנחנו חייבים ללחוץ על החמאס. אם אנחנו לא נלחץ צבאית על החמאס, לעניות דעתי, אז יחיא סינואר ינוע בחופשיות, הוא ייקח את הזמן, לא בער לו שום דבר עם חטוף אחד במשך 5 שנים עם גלעד שליט, או לא למי שהיה לפניו, כן? כן. ועם אחד אדם אכזרי שכמוהו, אני מניח שבוודאי שהוא לא ירוץ לשום מקום, הוא ינסה להגדיל את ההישגים שלו.
אז אני שואל אותך רגע, ולכן, ברמת המודיעין, 102 ימים הכוחות נמצאים בשטח. אתה יודע, שמו יד על מסמכים, על מחבלים, חקירות, ולא צריך כאן לתאר כמובן את כל הפעילות שעושים כדי לאסוף מודיעין, וצהל עדיין לא הגיע לחטוף אחד. כלומר, מלבד דדי גורדי ששוחררה ממש בתחילת המלחמה, יש לנו 136 איש שנמצאים שם, ואנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. אז אולי הדרך הזו היא מראש דרך מיותרת, מבוי סתום?
אז אני לא יודע אם אנחנו לא יודעים שום דבר. אני יודע שלא שחררנו את החטופים, למעט אורי מגידיש. אני מסתכל על פני השטח, ואני חושב שלפעול כנגד תת קרקע באזור דרום הרצועה, שזה משהו כמו פחות מאזור של 150 קילומטר מרובעים, משהו בסגנון הזה, עם 1.5 מיליון תושבים, עם מחנות פליטים, עם תת קרקע. אני לא מכיר צבא בעולם ולא ארגון ביון בעולם שיתמודד עם ישות טרור שכזו. אני לא חושב שיש גם למישהו ניסיון בפעילות כנגד ישות טרור שכזו, בצפיפות כזו, עם מאזן אמר כזה כנגד האוכלוסייה, עם אכבריות שכזו. ולכן, אתה יודע, ברגע שאנחנו לא יכולים לראות את תמונת המודיעין, ואנחנו לא צופים במהלך הקרבות שמתנהלים כרגע בשטח, אז קשה לבוא ולהתחיל לתת עצות למקבלי ההחלטות. זה משהו שהוא בלתי אפשרי.
איך אתה רואה את הסיפור של הצפון? אנחנו גם לא יודעים עוד הפעם מה צהל מתכוון לעשות ומה נערכים, אין לנו את התמונה אנחנו לא נמצאים עכשיו בחדר המתכל, אבל החיזבאללה עושה מה שהוא רוצה, זאת התמונה.
תראה, אנחנו הגענו למצב בלתי נסבל עם החיזבאללה, והמשוואה תצטרך להשתנות. ועדיין, אני חושב שהחיזבאללה, כארגון שיעי, כפרוקסי של איראן, הוא שונה בתכלית מהחמאס ומה שאנחנו עוברים עם הפלסטינים. הפלסטינים זה בקרבנו, זה בתוך הבית כביכול, זה משפיע על מרכזי הערים, זה משהו אחר לדעתי. החיזבאללה, הוא כבר פועל בתוך מדינה שכנה. ולכן אני חושב שעדיין, וצריך לעשות את כל המאמצים, להסיט אותו מקו הגבול, להביא אותו למצב שאנחנו מצליחים כן להגיע ל-17-01, כי יש לנו תמיכה מלאה של האמריקאים, ולנסות להימנע ממלחמה. יחד עם זאת, צריכים להיות תערוכים ומוכנים כן לצאת לאתגר הזה, וזה יהיה אתגר גדול. זה לא מערכה כמו בעזה, זו מערכה שונה לחלוטין בהיקפים, זו מערכה שונה לחלוטין בנפגעים, זה משהו אחר. ואם ניתן למנוע את המלחמה הזאת, אז אני חושב שצריך לעשות כל מאמץ כדי לעשות את זה. ואם לא נצליח, אז אנחנו נצטרך להיכנס למערכה באין ברירה. בכל מקרה, המצב כמו שהוא עכשיו, אני חושב שהוא לא יכול להימשך, ואני חושב בעניין הזה גם שהתוצאות שאנחנו נגיע אליהן בעזה, והתוצאה יכולה להשתנות באבחת חרב. זאת אומרת, אם אתה מגיע ואתה מוריד את הראש של יחיא סינואר, יש מצב שאתה משנה על ידי פגיעה באדם כזה, ואת כל המומנט משתנה, וזה משליך לא רק על רצועת עזה ויהודה ושומרון, זה ישליך על כל המזרח התיכון לדעתי.
כלומר, או שתהיה פה באמת איזה מכה שוברת שוויון, איזה מכת מחץ דרמטית שמשנה את פני המלחמה, או שאין מנוס, צריך לפעול. ולפעול, כן. זה אומר מחיר, זה אומר להיכנס, לעבוד קשה, מול חיזבאללה, זה לא כזה פשוט, אבל אלו השכנים, זה המזרח התיכון.
נכון. תראה, אנחנו בשנים האחרונות, אנחנו הגבנו. אנחנו לא יזמנו. מי שיזם ברוב הפעמים זה היה החמאס. ואנחנו חייבים להבין שגם מנהיגות נבנית על ידי יוזמה ולא על ידי תגובה. ובסופו של דבר,
אתה מדבר על השנים האחרונות, אתה יודע, אפשר לקחת את המשפט הזה ממלחמת יום כיפור ועד היום. אתה מכיר איזושהי פתיחת מערכה על ידי ישראל?
כן, מכיר, צוק איתן. בצוק איתן אתה בעצם היית במצב שהחמאס עמד לעשות לך פעולה,
כי חטפנו טילים במשך חודש.
לא, אבל אתה יצאת, לא, אבל אתה יצאת לצוק איתן, והציבור צריך להבין את זה. יצאנו לצוק איתן כי הם הגיעו לשלב של הבשלה עם המנהרות ההתקפיות, ואנחנו חשפנו 66 קילומטרים של מנהרות חודרות, של כל מנהרה זה היה בין 1.5 ל-2.5 קילומטר, בעומק 30 מטר, על קו הגבול, למעלה מ-30 מנהרות שחצו גבול, והחמאס עמד להיכנס עם מאות מחבלים, למעשה מה שהוא עשה בשביל לאוקטובר, הוא כבר תכנן ב-2014 לעשות. ואז אנחנו בעצם יצאנו להתקפה, חשפנו את המנהרות, פגענו ביכולת שלו לחדור דרך המנהרות לאחר מכן עם המכשול, עם בניית המכשול של התת קרקע, ובסופו של דבר הם הגיעו עם שופל ועם כמה מטענים ופרצו לנו את הגדר. אז אנחנו כן יזמנו, השאלה היא למה חיכינו כל כך הרבה זמן, וזאת שאלה שכנראה תתברר בוועדת חקירה, כשידענו שהחמאס ממשיך לתכנן בסופו של דבר את מה שהוא תכנן מהיום שהוא קם, ב-2007. זה מה שהוא תכנן לעשות. ופה, אתה יודע, בסוף השאלה תהיה מתי אנחנו ניקח את היוזמה בצפון, והאם אנחנו ניקח גם יוזמה עם דירקטיבה מדינית מול יהודה ושומרון והרשות הפלסטינית, גם את זה אנחנו לא עושים.
וצריך לומר, אם אתה מדבר כבר על ועדת חקירה, חמאס גם בנה מסכת של התאיה מצוינת במשך הרבה מאוד זמן.
תראה,
וגרם לכל הגורמים להשתכנע שהוא כנה ברצינותו.
אז אני לא כל כך בטוח, כי יחיא סינואר עמד גם באוגוסט 2022 והכריז איך הוא הולך לכבוש את כל יישובי העוטף. והחמאס ביצע תרגילים ותמרונים, ואתה יודע, לפעמים לא צריך לדבר עם קודקודית, עם קודקודים, אפשר לדבר עם תצפיתניות. והשכל נמצא תמיד, דרך אגב, ברצפת הייצור. צריך רק לאסוף אותו. לכן אני אומר את זה לא עכשיו כאיזושהי ביקורת. אני לא בא עכשיו לבוא ולהתיח, אנחנו צריכים להתמקד בהתקפה, אנחנו צריכים להתמקד בגיבוי לצבא, לשבק, אבל שיום יבוא יגיע, יצטרכו לבדוק את כל הדברים האלה.
כן, טוב, קשה להבין באמת מה קרה כאן, כי אני עדיין, אתה יודע, שמעתי היום דברים שאמר הרמטכ"ל הקודם, אלוף כוכבי, דברים שאמר רק לפני 8 חודשים, ואתה אומר, החמאס הצליח לעבוד עליו, הוא הצליח לעבוד על כל הצמרת. תשמע, זה משפטים שאין דרך אחרת להסביר אותם, אתה יודע, בדצמבר האחרון, 27 בדצמבר.
אבל אני שואל אותך, לא צריך להיות גנרל, כשאתה מסתכל ואתה רואה אותם מתרגלים איך כובשים יישובים, תרגלים ששודרו בהם בפורמטים הפלסטינים, אנחנו לא רואים את זה?
כן, המערכת נתנה תשובה לכל הדבר הזה שהם סתם מתאמנים, הם סתם, אין, זה חלום בלהות, אין מצב שהם
יחצו. אז זה מה שאני מנסה להגיד, שאני חושב שהם לא הרדימו אותנו, אנחנו נרדמנו, אתה מבין? זה מה שנראה, אבל עוד פעם, זה ימים יגידו
לגמרי. עדי קרמי, לסיום, בוא תשמע יחד איתנו 40 שניות. הרמטכ"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל לשעבר כמובן, מדבר בסוף דצמבר 2022, 10 חודשים לפני האסון בשביעי באוקטובר, כך הוא אומר.
אל תנסו להשיג שם דירה ב3 שנים הקרובות, לא יהיה לכם. וכמובן, גולת הכותרת, השמדה של 100 קילומטר, של הפרויקט, פרויקט הדגל של חמאס, זה ממד הלחימה שלהם. זה לא מקרה שהם מנחים את הכוחות המיוחדים שלהם, כוחות הנוח'בה. אם תרצו, זה הגולני, צנחנים והקומנדו שלהם, תישארו בבית. אל תצאו. ועד היום הם לא יודעים מה לעשות. ובעיקר כמובן בהיקף הפועלים. המשותף לכל מה שאמרתי זה שההרתעה היום ברצועת עזה הרבה יותר משמעותית.
הוא מדבר על כך שהפועלים והכנסתם לישראל גורמות לעשות שם שקט. החמאס אומר לפעילים שלו אל תצאו מהבית. טוב לנו המצב הזה. ההרתעה היום ברצועת עזה הרבה יותר משמעותית מאי פעם, דברים של הרמטכ"ל. אל תחפשו דירה בעוטף עזה ב3 שנים הקרובות, כי המחירים שם היו מטורפים. לא תמצאו, מרוב ביקוש, לא תמצאו שם דירות. זה הרמטכ"ל אומר 8 חודשים לפני. אז החמאס הצליח להטעות אותו בצורה הכי מקצועית שאפשר לדמיין.
אתה יודע, זה יכול להיות שזה מה שקרה בפועל, כי בתוצאות אי אפשר להתווכח. תוצאות הן קשות, אנחנו יום כזה, לא, עם ישראל לא עבר מ-1945, ממלחמת העולם השנייה, ועם התוצאות אי אפשר להתווכח. אתה יודע, אני נותן קרדיט לרמטכ"ל, כוכבי, רמטכ"ל לשעבר, שהוא יבוא ויגיד את הדברים, זה אדם ראוי ומכובד.
ברור.
כן, בדיוק, אתה יודע, אני קטונתי מה שנקרא, וכל אחד יגיד את שלו כשיגיע היום. אין ספק דבר אחד, שצריך לקחת יוזמה, וצריך לפעול, נקרא לזה, בתבונה, וזה דבר מאוד מורכב ומסובך. זה, להניג היום זה לא דבר ש... אתה יודע, לבוא לפרשן זה קל, אבל יותר. לבוא ולהחליט, לקבל את ההחלטות, זה דבר מורכב ומסובך.
עדי קרמי, מבחירי השב"כ לשעבר, תודה רבה לך. בשורות טובות, להתראות.
אמן, בשורות טובות.